מכשירי שמיעה.
הדברים מזכירים במידה מסוימת
מדרש חז"ל על הפרשה שקראנו אתמול, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, וחז"ל דורשים, נרחב בידי נר השם נשמת אדם, ונרי בידך כנר מצווה ותורה אור. אם אתה משמר את נרי, אני משמר את נרך. אם חס ושלום להפך. אבל אם אתה משמר את נרי, אם אדם לוקח את התורה, את נר מצווה ותורה אור, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח, נר השם נשמת אדם, הקדוש ברוך הוא שומר את נשמתו של אדם. משימת השימור הזאת, משימת השימור ההדדית, אותו תנאי שהקדוש ברוך הוא מציב, אם אתה משמר את נרי, אני משמר את נרך, היא המשימה הבסיסית הראשונית, הראשונה במעלה. אדם צריך לשאוף לשמר את נר מצווה ותורה אור, ובזכות זה יזכה לשימורה של נר השם נשמת אדם. אבל כאמור, שאיפתנו אינה רק שימור. אין אנחנו מבקשים רק לשמר את מה שהשם נתן בידינו, שחס שלום, תן דעתך שלא תקלקל את עולמי, תן דעתך שלא תקלקל אותה נשמה טהורה שנתתי בך. אין אנחנו מצווים רק לשמר שלא ננזק ושלא נצר נזק. שאיפתנו היא לפתח, לבנות עולמות חדשים, ליצור בעולמה של תורה. ובהקשר הזה, אין לך כדברי רבי ישמעאל בסוף מסכת נזיקין, שאנחנו השנה נעסוק בשער האמצעי שלה, בבא מציעא, אבל בסוף מסכת נזיקין, בסוף השער האחרון, בבבא בתרא, במשנה האחרונה, שם אומר רבי ישמעאל, הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות שהם כמעיין המתגבר. ואכן, זה יהיה עיסוקנו במהלך החורף, מיד לאחר שנסגור ונגמור את עיסוקנו בענייני שומרים, שמצד אחד הם משמרים כביכול, אבל אנחנו נסתער על הסוגיות, אותן סוגיות שכבדות ומשמעותיות של הפרק הראשון של מסכת דור המציע, שהן דיני ממונות, שהן מעניין המתגבר, של אתגר קשה, אבל שניתן לעמוד בו. אותן סוגיות עמוסות של פרק כמה דור המציע, הן העיסוק במעיין המתגבר, הן העיסוק בפריצה, ביצירה, לא רק בשינוי. אמרו חכמים במדרש, בגמרא כאן במסכת ברכות, סוף מסכת ברכות, בפסוק ג' עמוד ב', נאמר כך: אמרת ברבי ינאי, מהי דכתיב? כי מיץ חלב יוציא חמאה, ומיץ אף יוציא דם, ומיץ אפיים יוציא ריב. במי אתה מוצא חמאה של תורה? במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה. ומיץ אף יוציא דם, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק, זוכה להבחין בין דם טמא לדם טהור. ומיץ אפיים יוציא ריב, כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושנייה ושותק, זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות. תתנן רבי ישמעאל אומר, הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע בתורה יותר מהם, שהם כמעיין הנובע. שתי נקודות ניתן להסתכל, ניתן להתבונן במדרש הזה. המדרש הזה מדבר מצד אחד על חובתו של התלמיד, ומצד שני על חובתו של הרב. והמדרש הזה מדבר על כך שמי שרוצה למצוא, להשיג ולהגיע אל חמאה של תורה, אל הדבר המשובח, חמאה, אותו חלק מובחר שבחלב. מי שרוצה להגיע לחלקה של תורה צריך להקיא חלב שינק בשדי אמו. מה פירוש להקיא חלב שינק בשדי אמו? אומר המערש"א כאן שמקיא תענוגי הילדות ממנו כילדות ושחרות הבל, על ידי זה מוציא חמאה של תורה. מה שאומר כאן המערש"א, שחובתו של התלמיד היא במילים פשוטות להפסיק להתפנק. החלב שאנחנו יונקים משדי האם, אותו דבר שמנעיתים אותנו כל הזמן, נותנים לנו צורה שלא דורשת מאמץ. מי שרוצה להגיע לחמאה של תורה צריך כביכול להקיא את החלב שינק משדי אמו, ולקחת על עצמו את האתגר הגדול יותר, את המאמץ, את ההשקעה, את ההגיעה, את העמל. זוהי משימה אחת, זהו תפקידו של התלמיד. להיות נכון לאתגר, לעמל, למאמץ. להיות מוכן להסתער, להיות מוכן לשאת בעול, להיות מוכן להתמודד. אבל לא די בכך. המדרש מדבר גם ומיץ אף יוציא דם, ומיץ אפיים יוציא ריב. ומי אתה מוצא? כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה או שנייה, זוכה להבחין בין דם טמא לדם טהור, זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות, זוכה להשיג את המעיין המתגבר של דיני ממונות. ואין הכוונה כאן רק במובן הפשוט, כי זה אולי היה נכון בדורות קדומים, אבל ודאי בדורות שלנו לא מדובר חס של רב שבוער בתלמיד, אלא בחובתו של הרב להציב את המשימות, להציב את האתגרים, כדי שהתלמיד יגיע לאותו מעיין מתגבר של חוכמה ושליטה במקצוע גדול של התורה באותם דיני ממונות. כאמור, האתגר הוא כפול, אתגר של התלמיד להיות נכון למשימה, ואתגר של הרב להציב את המשימה הנכונה. ויחדיו, במפעל הגדול הזה של בית המדרש שלנו, עם כל צוות המחנכים שמשקיעים בו את מיטב עונם ומרצם כדי לעמוד במשימה הזאת, ואנחנו צריכים כל אחד ואחד מאיתנו לנצל את ההזדמנות הזאת, למצות כל אחד ואחד אותם כישלונות, אותן יכולות שהקדוש ברוך הוא טבע בנו, בנשמתנו, בכוחותינו הגופניים, בכוחותינו הרוחניים. כדי לעמוד באתגר הגדול הזה, מוטל עלינו אם כן להתבונן באותה משימה חשובה שנתנו על שכמנו כל אחד ואחד מאיתנו, בנכונותנו להיכנס אל בית המדרש. כל מי שנכנס לבית המדרש לא נכנס בשביל להשתעשע. אפשר גם להשתעשע, אבל לא בשביל זה נכנסים לבית המדרש. אפשר גם להנות מלימוד תורה, וכדאי להנות, אבל גם אם לא נהנים, חובת לימוד תורה כאלה. תלמוד תורה, שקיעה בבית המדרש, נועדה קודם כל, כדברי הגמרא במגילה, שהגמרא עוסקת במהותו של בית המדרש. הגמרא במסכת מגילה קובעת שבית המדרש הוא מקום שמגדלים בתורה. לגדל תורה פירושו של דבר ללמוד בהיקף, ללמוד בעוצמה, שתהיה חתירה מתמדת להבנת דבר השם שמתגלה אלינו באמצעות פסוקי התורה, דברי חז"ל במשנה, דברי חז"ל בתלמוד, דברי הקדמונים והראשונים בכתביהם, בדברי השולחן ערוך, עם כל נושאי כליו. נשמת הלימוד, כדברי התורה, כי על פי הדברים האלה אנוכי קוראת עמך ברית, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא לתורה שבעל פה, אותו חלק שבתורה שמביא לידי ביטוי את מקומו של האדם, את התבונה האנושית, את היכולת האנושית להבין את דבר השם, לחדש בדבר השם. כל תלמיד ותיק שיושב והוגה בתורה ומחדש בתורה מקיים את הברית הזאת בלימוד מקיף, יסודי, בעיון. ולשם זה מוקדש עיקרו של יום בבית המדרש. בשנים האחרונות ניסדנו בצורה יותר משמעותית לא רק את סדר הבוקר של הלימוד בעיון של הבוקר, שהוא דבר פשוט, אלא גם במסגרת של סדר הצהריים יש מסגרות מסודרות עם קבוצות לימוד גם לבני ארץ ישראל וגם לבני חוץ לארץ, בעיקר בשיעורים הנמוכים, שיעורים א' וב'. שיעורים הגבוהים גם הם צריכים, הם כבר צריכים פחות הדרכה ופחות ליווי אינטנסיבי, אבל בשיעורים א' וב' יש מסגרות מסודרות גם בסדר צהריים, שכל אחד ואחד צריך לראות את עצמו שותף ומשתתף באחת האפשרויות שעומדות לרשות התלמידים. אבל כאמור, עבודת השם אינה מצטמצמת רק ללימוד, לימוד בעיון, לימוד תורה, לימוד תנ"ך, לימוד הלכה וכל שאר הדברים שמתקיימים כאן בבית המדרש. עבודת השם כוללת גם תפילה, מידות, דרך ארץ, יראת שמיים, עבודה שבלב. כפי שכבר הזכרתי פעמים רבות, דברי הרמב״ם בספר המצוות מצוות עשה, הוא מביא את הספרי על עבדו בתורתו ועבדו בתפילתו, ששני יסודות מרכזיים בעבודת השם, תורה ותפילה. ושני הדברים האלה, תורה ותפילה, מתחברים ומתנגזים כאן בבית המדרש, ויש חשיבות לחיבור שביניהם. של ללמוד במקום שמתפללים ולהתפלל במקום שלומדים. יש מצבים שבהם יש אדם שמפעיל את כוחות השכל שלו בצורה מקיפה ומרשימה, והוא יודע לנתח סוגיה על כל שיטותיה ועל כל מקורותיה בצורה יסודית ומקיפה. אבל אותו לימוד שכלי אינטלקטואלי לפעמים יכול לקרות מצב שהוא מנותק מנשמת החיים של האדם. לצורך זה יש חיוב, יש חובה לשעבד גם את כוחות הלב, גם את כוחות הנפש. איזוהי עבודה שבלב, זוהי תפילה. כאן באים לידי ביטוי אותם כוחות נפש, לאו דווקא השכליים האינטלקטואליים, אלא אלה של הרגש, אלה של הנשמה, אלה של הנפש, אלה הפנימיים. ומצד שני יש כאלה שמפעילים את כוחות הנפש, אבל כל אותם כוחות נפש מביאים להתרגשות גדולה, שאם אין לה עוגן ברור, בחמאה של תורה, בליבה של תורה, אז יש התרגשות כזאת, התרגשות חיצונית, שעומדת על כרעי תרנגולת, שאין בה בית אחיזה, אין לה בית יד שיכולה להישען עליה. ולכן הדרך הנכונה היא לימוד בעוצמה, הפעלת כל כוחות הנפש, גם אלה הכוחות השכליים, גם כוחות הלב יחדיו, בין העמוד את אבו גרסה, באותם עמודים, בין העמודים שלהם נשמע כל תורה, שם נשמע גם כל תפילה. לשמוע אל הרינה ואל התפילה, במקום שיש רינה של תורה, שם תשמע גם תפילה. ואני מדגיש נקודה זו היום בראש חודש אלול, ואנחנו נמצאים ברגעים האחרונים של ראש חודש אלול. חודש אלול הוא חודש שמסוגל, במיוחד חודש אלול מסוגל לחיבור הזה. דירשו השם בהימצאו קראו ויותו קרוב. חודש אלול הוא מסוגל לתשובה משחר ההיסטוריה, מן האלול הראשון שלאחר מתן תורה. כבר אז הימים האלה הם היו ימים שמשה עולה למרום כדי להשמיע בסופם את בשורה צלחתי כדבריך. ובימים האלה שמסוגלים לתשובה, שהקדוש ברוך הוא ממציא עצמו אלינו, בחסידות מדברים על המלך בשדה, אבל אנחנו נשנס מותניים כדי להיות מחוברים, דבקים בקדוש ברוך הוא, בבורא דברך, בתורתו, בתפילתו, בחיבור ההרמוני והשלם שביניהם. העולם שאנחנו חיים בו הוא לא עולם פשוט. העולם הרחב מציב בפנינו אתגרים גדולים. במידה רבה המציאות בחוץ כל כך תוססת, כל כך הומה, כל כך רועשת, כל כך רוגשת, כמעט אי אפשר לו לאדם בעולם החיצוני לקבל דקה של שקט, לקבל רגע של התבוננות פנימית, של התכנסות פנימית, כי העולם שבחוץ כל הזמן דואג להמיה, לרגל, לסערה, לרעש, בכל מקום שאתה הולך תמיד יש איזה רעשי רקע שלא מאפשרים לך איזושהי התכנסות פנימית. בית המדרש במובן זה מהווה איזה אי מסוים של שפיות, אי מסוים שבו אדם יכול להתק, וכי יכול לדמיד משהו מלאכותי. אבל רבותיי, זאת נקודת האמת. בית המדרש הוא המקום שבו אדם יכול להתכנס פנימה אל תוך נשמתו, אל תוך נפשו, אל תוך אישיותו, ולשאול את עצמו את השאלה האמיתית, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך דורש ממך. כאן אדם מתמודד עם שאלות האמת של ההוויה, עם שאלות האמת של הקיום. כמובן אחר כך הוא יצטרך לצאת אל המרחבים ואל העולם ולהתמודד עם האתגרים שהעולם מציב, אבל רק לאחר אותה התכנסות ואותה יכולת להקשיב לאותם קולות פנימיים שמפעימים את האדם ומפעילים את האדם, והאדם חייב להיות את ההקשבה הפנימית לאותם קולות פנימיים. כל אחד ואחד מי יושב בבית המדרש צריך לשאול את עצמו בשאלות, צריך להיות קשור לאותם קולות פנימיים, צריך להרגיש אחריות על ההתפתחות האישית שלו, על עבודת השם שלו, על הלימוד שלו, על התפילה שלו, על המידות שלו, על יראת שמיים שלו, על דרך ארץ שקדמה לתורה של כל אחד ואחד מן היושבים. צריך לחוש את תחושת האחריות הזאת. אבל אני אומר את זה בכל שנה, ואני מדגיש את זה שוב, בית המדרש אינו אוסף של פרטים. אינו עוד אחד ועוד אחד שנקלעו ונזדמנו כאן לאכסניה הזאת באקראי ובמקרה. זוהי משפחה של בית המדרש. בית מדרש הוא חבורה של לומדי תורה, חבורה של עובדי השם, ונתקבצנו כולנו כאן יחדיו לקרוא כולנו יחדיו בשם השם. מפעל התורה הגדול הזה דורש מאיתנו התבוננות גם ימינה ושמאלה, דורש מאיתנו התבוננות לא רק על מה שאנחנו שואפים ברמה האישית שכל אחד ואחד מאיתנו להשיג, אלא גם על חברינו מימין ומשמאל, ועל הצורך בדיבוק חברים מצד אחד ובסייעתא, בעזרה, בתמיכה. אנחנו פותחים היום את שנת הממחת לישיבה. 48 דברים התורה נקנית. אחת מהן זה בפלפול לתלמידים, אחת מהן זה בדיבוק חברים, ויש עוד רבות, כולנו עושות יותר כעניין תורה, מוזמנים לעיין שם, אבל אני אדבר כרגע על אותו פלפול לתלמידים ודיבוק החברים. כמו שהתגשתי בפתיחת דבריי, תלמידים רבים חדשים מצטפים היום לבית הישיבה, לבית המדרש, למשפחת הישיבה. חלקם נבוכים בגלל המסגרת החדשה. חלקם נבוכים גם בגלל שאולי השפה לא כל כך מובנת להם. וחלקם נבוכים בגלל שהם נמצאים בכל זאת במרחק גדול מן הבית, מן המשפחה. ולפחות התקופה הזו, השנה הזאת, זהו ביתם, זוהי משפחתם. והאחריות של כולנו היא להיות רגישים, להיות קשובים ולהיות מוכנים כל אחד ואחד מאיתנו להסתכל ולהרגיש באמת כבית, כמשפחה, שכל אחד ואחד מאיתנו שיכול להיות משענת ולבין שיניים חלב, הזכיר כאן הרב עמיטל זכרונו לברכה פעמים רבות, להלבין שיניים לחברו, גדול המלבין שיניים לחברו, נותן לו חלב על פנים, חיוך טוב, מילה טובה, שאחד איש איש ייתן לרעהו. כך יוצרים גילויי חיבה ואמפתיה, אכפתיות, כך יוצרים חבורה מלוכדת יותר של משפחת בית המדרש. ואני יכול לומר שבית המדרש היה חסר לי מאוד בימי בין הזמנים. הארץ צערה בשבועות האחרונים בעניינים שונים. זה לא הזמן להאריך בנקודות האלה, אבל אני רוצה להדגיש כאן בעיקר שתי נקודות. חילול השם הנורא שהתרחש בשני אירועים. באירוע בירושלים, שבו אנשים צעדו ברחובות ירושלים, ואדם מעוות בשם השם כביכול השם הגדול הנורא, שכביכול בשם שמיים, מרשה לעצמו לפגוע בכמה אנשים ולרצוח נערה צעירה בדם קר. ומוח מעובד שמסוגל לשרוף תינוק, לשרוף משפחה באישון לילה בתוך ביתם. אנחנו חיים בעולם מורכב ומסובך, והמציאות שסביבנו היא מציאות מורכבת, ואין אני רוצה כרגע להיכנס לכל הפרטים של העניין. אבל דבר אחד ברור, מי שנאמן לדבר השם לא יכול לסבול, לא יכול להכיל, לא יכול לסלוח, לא יכול לשמוע שחס ושלום בשם השם דברים כאלה שיכולים להיעשות. ואני מאמין שהתורה שנשמעת בבית המדרש הזה, אבל לא רק בבית המדרש הזה, אני מאמין שתורה שנשמעת כמעט בכל בית מדרש בעולם, ואני רוצה לקוות שבכל בתי המדרש בעולם, נותנת כלים בהירים להתמודדות ולקביעת גבולות ברורים ובהירים, שבוודאי הם מעבר לכל ויכוח, מעבר לגבולות השיח. דבר אחד ברור, בני אברהם, יצחק ויעקב אינם יכולים לעשות מעשים שכאלה. בשום פנים ואופן. חס ושלום להצטדק ולהתעטף באצטלה של שליחות בדבר השם. כי לי אין שום ספק. הקדוש ברוך הוא זועק, אין אני דר עמהם. ולדברים האלה אין לגלות שום שמץ של הבנה. במקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד. זוהי סוגיה אחת שליקטה אותנו בימים האלה. סוגיה שנייה, שאני פחות רוצה לקבוע במסמרות, אבל גם היא סוגיה חשובה. סוגיית הגיור בוערת בחברה שלנו. הקדשנו לה תשומת לב מיוחדת בחנוכה האחרון כאן בבית המדרש. במאה היום המיוחדים עסקנו בסוגיית הגיור במשך יומיים, וליבנו כמה וכמה עקרונות של הסוגיה הזאת. עוד ממשיכה לרבוץ לפתחנו, כשכבר קיווינו שמשהו הולך להשתנות לטובה, באה הממשלה החדשה וגנזה את כל התוכניות, ושוב הייתה נסיגה לאחור. ואני לא בא כרגע שוב לקבוע מסמרות, כמו שאמרתי קודם. אני בעצמי מהסס ומהרהר בעניין הזה, אבל דבר אחד ברור, תהיה עמדתנו אשר תהיה, אם לתמוך במהלך שנעשה בשבוע האחרון או לא לתמוך בו, זה לא משנה. דבר אחד ברור, בית המדרש הזה, ואני מקווה שגם בתי מדרש נוספים, קשור, ער, מודע לבעיה, מוכן להתמודד איתה. אדישות אסור שתהיה. זאת הנקודה החשובה. אנחנו חייבים להיות ערים לבעיה, לקשיים, צריכים לשקול על ניסיונות למצוא פתרונות, למצוא דרכים להתמודד עם הבעיה. דבר אחד אסור שיהיה, אדישות, חוסר אכפתיות, חוסר עניין, אסור שירות. כי משימתנו בבית המדרש הזה היא ללמוד תורה, וללמוד תורה תוך כדי מעורבות בדת, עם הבריות ועם צרכיה של החברה ועם צרכיה של המדינה ועם צרכיו של עם ישראל, ולא נתנתק ונשב באחד השם ונגיד אני את נפשי הצלתי וניתן לאחרים לעשות את העבודה. אנחנו חייבים להרגיש חלק מן החברה, חלק מן הציבור. דברי חזן, לעולם לשנת תקין יש נפש של בעדי ציבור. לעולם משתף אדם עצמו עם הציבור. זוהי תפילתנו ותקוותנו שהתורה שמלמדת ביני עמודי הללו ותפילה שמהדהדת וזועקת בין הקירות הללו, אותה תורה ואותה תפילה יעבו חיבור אמיתי של מעורבות בדעת עם הבריות, מתוך שאיפה של דבקות בו יתברך, דבקות בקדוש ברוך הוא, מתוך שאיפה של בניין עם השם בארצו, מתוך שאיפה של ורסתיך לי בצדק ומשפט וחסד ורחמים.